בקיצור, אני עושה הרבה שיעורים בבני ברק, בהגות על הפרשיות, ומפיץ גם בכתובים, כאילו אלון של הגות שקוראים לו אייקה, ורוב השיעורים שלי נמצאים בכל הלשון, חוץ מהרבה שיעורים שאני לא מקליט, פעם הייתי מסריט יותר, היום פחות, היום אני כמעט לא מסריט, והחלטתי לצאת גם מחוץ לבני ברק. אז מדי פעם אני יוצא, ועכשיו הרב גלרמן חיבד אותי לבוא לדבר פה. ואני אסתכל כמה זמן יש לנו, אני לא יודע אם נתחיל מנקודה מסוימת מהפרשה הקודמת, נקודה מאוד מעשית, והרבה דברים על הפרשה שלנו, נקודות אגוד, זה לא סתם להסתכל מה הרמב"ן אומר, מה הספורנו אומר, מה זה אומר, אלא כל מיני דברים שמסתתרים כעלילה מאחורי הכתוב בפרשה. אני אדבר נקודה מתחילת הפרשה שקראנו, נקודה אחת, נקודה מאוד מעשית, מעניינת, שצריך ללכת איתה. הרבה אנשים הולכים איתה, אבל צריך לראות שיעקב אבינו למד את זה. בתחילת הפרשה כתוב שויצא יעקב מבאר שבע, שהתורה מתארת ויצא, זה בא להגיד שהיה פה יציאה, משהו מהותי, זה לא יציאה פיזית. האוטובוס יצא מהתחנה, הרכבת יצא מהתחנה. בתורה אין מילים סתם, הכל בא להביע משמעות, משמעות עמוקה. וכתוב וילך חרנה, זה גם משהו מיותר, הרי בעצם כבר בסוף פרשת תולדות העריכו הרבה שהוא הלך לחרן, מה, אין איתור, אין אפילו תג מיותר בתורה, תג, ניקוד. ואחר כך כתוב ויפגע במקום, כתוב ויפגע במקום, ואנחנו יודעים שאתה בא לתאר, המילה, המושג ויפגע זה התחככות פתאומית, שאומרים רכב פגע במישהו, רכב פגע ברכב, לא כתוב שהוא התחבר או נצמד אליו סתם, הוא משהו פתאומי, לא משהו יזום. תאונה, אז זה פגיעה. במה הוא פגע פה פתאום? במה הוא התנגש פתאום? לא, במה הוא התנגש? אז בוא, אולי זה מתוך זה, נכון, אנחנו נדבר על זה. אתה הולך למקום הנכון, על נתיבות שלום. ופתאום כתוב במדרש, והיה לנשום כיבוע השמש, כיבוע השמש, החשיך לו הקדוש ברוך הוא חמה. מה קרה שהחשיך לו חמה? אומר המדרש שהוא ראה את העולם כולו כחומה. הכל פתאום סוגר עליו, זהו, הוא מתחיל להיות מבולבל. הוא מתחיל להיות מבולבל. מה קרה שהעולם התחיל להתבלבל? פתאום מה זה כל הדברים האלה? נכון, אדם יוצא לדרך, בורח מאח שלו, אבל יעקב אבינו, כל קרם בית ישראל הגיע ממנו, מיטתו שלמה. מה קורה פה? צריכים להבין גם את הנושא של הסולם. זה באמת סילבוס מאוד טוב לכל הגננות. יש מה לספר, פרשת ויצא, יש סולם עם מלאכים שעולים ויורדים. אבל בתורה אין מליצות ואין סיפורים ולא סיפורי אגדות. כל דבר בא לסמל משהו, ללמד. התורה היא נצחית, אבל שם טוב לימד אותנו שהתורה היא נצחית. כל נקודה בה, גם הסיפורים שבתורה, כל זה נצחי לכל דור ודור, לכל עת וכל זמן לומדים מזה משהו. מה לומדים מזה? אז כמו שמישהו יושב שם בסוף, אני יודע את שמו, אמר, הנתיבות שלום, מסלונים, מאיר פה את הנושא באור יקרות. ובוא נפתח את זה, את מה שהוא אומר, נפתח את זה, נרחיב את זה. נסתכל על יעקב אבינו מאיפה הוא הגיע. יעקב אבינו יושב בבית שם ועבר 14 שנה, לא טועם אוכל, לא שתייה, לא שינה, שרף. אין לו השגות בכלל בכל ענייני העולם הזה. הוא לא מבין כלום. לא בכדי, גם באלשיך וגם באלשיך וגם ברוב פרשני המקרא, יצחק רוצה לתת את הברכות לעשיו, כי הוא איש העולם הזה. הברכות הגשמיות, של כל הנושא של הגשמיות, זה שייך לסב. המכוון האלוקי היה שסב ידאג לכל הגשמיות של יעקב. יעקב צריך רק לשבת ולעבוד השם, לא צריך שום דבר אחר. הקמר רבקה ידע שסב יהיה גזלן ושקרן ולא ידאג, וכמו שרואים שכל הדורות היהודים ביקשו כוס מים, לא נתנו להם כוס מים, נתנו להם עגבניות על הראש, גם את זה לא, במקרה הטוב זה רק עגבניות. לא נתנו כלום, אז לכן עשו את כל הפוילשטיק, את כל הגישפטין הזה, שהוא יבוא ככה וככה. יש על זה הרבה מה להעריך, זה לא הנושא שלנו עכשיו. אבל בעיקרון, אני בא למתג את יעקב באמת, שהוא היה מנותק לגמרי לגמרי. לא אישה, לא ילדים, הוא היה בעולמות עליונים. אדם נמצא בעולמות עליונים, פתאום אומרים לו, תשמע, תצא לדרך, תצא מהבסיס שלך, מהשמירה שלך, מהמקום ששם אתה יודע לשמור על עצמך. אתה יודע את המתחם שלך, שם אתה שמור. אתה יוצא לדרך, בדרך מאבדים את כל המדרגות. בדרך זה מקום לא יציב. כל דרך זה מקום לא יציב. כמו שדרך ממעטת את הפריון, את הכל, אין לך יישוב הדת, אין לך כלום. אדם שנע ונד, אדם מטולטל, לא... אין לו, הוא לא יכול לשמור על עצמו. הוא מתחיל להיבהל. פתאום אומרים לו שצריך לנסוע אישה, פרנסה, ילדים. ילדים, אתה צריך לטפל בילדים, לדאוג להם. זה לא רק להביא ילדים. זה לא בעלי חיים, מביאים ילדים והולכים הביתה. זה לא, אין כזה דבר. אתה צריך לחנך את הילדים. זה היה חדש בשבילו לגמרי. הוא היה פשוט מבועל מכל הנושא הזה. הוא הגיע לעולם חדש. הוא נהיה בבהילות עצומה. הוא נהיה מאוד מבועל. אצל צדיקים, שמבטאו את היישוב הדעת שלהם, את הדבקות שלהם בקדוש ברוך הוא, זה היה בשבילם הקו פרשת המים. ידוע שרב אהרון מבלז, בבריחה שלו מגטו בוכניה לבודפסט, אז הסיפור ידוע, כל אחד, יש ספרים על זה, ספרים עתיקים, יש ספרים, יש כל פעם מוציא. באמצע הדרך רב אהרון מבלז ביקש מהנהג, מהקצין ההונגרי, שיעצור. והקצין דיבר אליו, הקצין עצמו היה בפחד עצום, הרי ידוע שהקצין הגיע לבודפסט, הוא אמר שהוא יותר לא עושה את זה בשום און שבעולם. כזה הרבה מחסומים, הוא ראה דברים לא מובנים, כן? ידוע שהם היו פעם אחת בשם מישיל, והוא היה צריך לעצור רגע, ושם היה מטה של הגסטאפו, והרב מבלגריה ורבאון מבלז נשארו באוטו, והקצין לא ראה פתאום את האוטו. הקצינים, הם לא הבינו למה הקצין לא חוזר לאוטו, אז הקצין אמר, לא יודע, היה פה איזה ענן, לא ראו כלום. הדברים לא, אין לנו הבנה. אבל הם כבר פחדו שהוא בטח הוא חזר פה מעצמו, מהעסקה. בקיצור, רבאון מבלז אומר לו, תעצור. יצא החוצה, רבאון מבלז מרוב הלחץ שכל הנסיעה הרגישו מאבד את היישוב הדעת, את השלוות נפש שלו, את הדבקות בהשם ברוגע. אמר, תעצור, יצא החוצה, היה איזה שעה, שעתיים ככה, עד שהוא קיבל יישוב הדעת, דבקות בהשם, נכנס חזרה לאוטו. את הסיפור הזה סיפר הרב מבלגריה, ששבוע שעבר היה הילולה שלו, אבא של האדמו"ר מבלז הנוכחי, סיפר בירושלים. הוא סיפר את זה למעריץ דושינסקי. המעריץ דושינסקי היה פוסק ירושלים, נפגש עם רב אהרון מבלז, שאל אותו, רבי, איך אתה עושה כזה דבר פיקוח נפש? אז הוא אמר לו, אם אין לי דבקות בשם, אין לי סיבה, אין לי טעם לחיות, אני לא צריך הצלה, אין לי שום דבר, לא, אין לי שום תכלית. אצל הצדיקים, שברגע שהם איבדו את היישוב הדעת, את הדבקות בשם, גמרנו, הם לא... בשביל מה? לא, אין להם, זה לא חשבון בנק, סוף שנה, חודש, הם חיים במקומות גבוהים. זה לא הפריע לו, זה מתי שאמרו לו שזרקו את מוישה ללאש שם בבלז חי, זה רבאון מבלז המשיך עם זה הלאה, הכל, כל מה שהוא איבד, את כל המשפחה שלו בזוועתיות, אבל פה זה מה שתפס אותו, הוא אכן מצא. הבאתי זה בתור דוגמה, לא שייך להשוות ליעקב אבינו, מה אנחנו, רק בתור להפשיט לנו את המצב. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא רואה שהוא בולבל, תשען, מחשיך לו, החשיך לו חמה. הוא רואה את העולם כחומד, מחשיך לו חמה. הוא יושן, ואז הוא מראה לו, מה הוא מראה לו? הוא מראה לו סולם. הוא מראה לו, סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. הוא רואה, הוא מראה לו מוצב ארצה, כל הארציות, אדם מתחתן, אדם מתפרנס, אדם דואג לפרנסה, אדם מתעסק עם הילדים, מתעסק עם החינוך שלהם, הולך איתם לייעוץ, לרפואה, מטייל עם הילדים, משחרר איתם, קונה להם, צוחק איתם. כל מה שאתה עושה, אתה עושה כי זה השם רוצה. השם אמר לך להביא ילדים, הוא לא אמר לך להיות כמו איזה בעל חי, להביא ילדים וללכת, לגדל אותם, לטפח אותם, לדאוג להם לפרנסה, לדאוג לאנשים, לעזור לאנשים. הכל זה עבודת השם. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. כל הארציות מחוברת ללמעלה, לשמיימה. אם זה הכל בתוך מסגרת של סולם, אתה לא הופך את העולם, יוצא מהמסגרת, עושה דברים מאוטסיידרים. אתה עושה בתוך מסגרת בנויה, מסודרת, אל תדאג. אל תדאג. זור לי. אתה לא צריך לדאוג. הכל, הכל, הכל. וזה מה שאומר לו, אני נמצא איתך, שמרתיך בכל אשר תלך. אל תדאג, הכל, הכל, הכל. לכן שיעקב אבינו מתעורר, אומר, וירא ויג, ואמר, הוא גילה תגלית, גילה משהו חדש, יעקב אבינו התגלה לו פה משהו חדש. זה הפירוש שויצא, הוא יצא ממצב חדש, הוא יצא מהעולמות העליונים, העולמות הרוחניים שהוא היה בהם. הוא לא היה שם עד היום, בכל ההתעסקות, לחשוב על אישה, על ילדים, הוא בכלל לא היה על עצמו, על הצרכים הבסיסיים של גוף אדם, לא, בכלל זה לא היה אצלו. מדבר על ילדים, אישה, פרנסה, בכלל, בכלל זה היה רחוק ממנו לגמרי, לגמרי. ופתאום היה לו פגיעה, התחכך במציאות חדשה. וזה התגלית שיעקב אבינו קיבל. אז בעצם הסולם, כל הסיפור של הסולם, זה סיפור לכל יהודי, איפה שהוא נמצא, באים הקריבים, באוסטרליה, בישראל, בכל מקום. כל מה שאתה עושה לפרנסה, לילדים, יש לך אישה, תטפח את האישה, תצא, תחשוב עליה. מה שצריך, הכל אתה עושה, כי זה רצון השם. שלום, זה מחובר לשמיים. אתה עושה בדיוק את הרצון האלוקי. לא עושים ביזנס עם הקדוש ברוך הוא. כתוב שתלמוד תורה כנגד כולם. אז אדם יבוא יגיד, אני רק אלמד תורה, לא יתחתן ולא כלום. זה תעשה ביזנס, תעשה בבורסה. אצל הקדוש ברוך הוא עושים מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה, הוא רוצה עכשיו תישא אישה ותטפל בילדים ותדאג להם, תדאג למשפחה שלך. זה מה שהוא רוצה. זה נקודה שרציתי להביא מהפרשה הקודמת. אני רוצה לדבר על נקודה מאוד מהותית בפרשת וישלח, נקודה שבעצם זה הוויכוח העצום שיש בין עם ישראל לאדום, לסב, לגויים, עד עצם היום הזה, עד כי יבוא עינון, עד שנגאל בעזרת השם כמה שיותר מהר. הוויכוח, המלחמה הגדולה שהיה ליעקב עם שרו של עשיו. בכל הפרשיות, בכל חומש בראשית, אני תמיד מזכיר את מה שרבותינו כל הזמן אומרים, שמעשה אבות סימן לבנים, שכל מה שיעקב עשה, כל מילה, כל דיבור, כל לחימה, כל פעולה, זה הכל, כמו שהרמב"ן חוזר על זה כל הזמן, בכל החומש הזה. הכל, תדעו לכם, זה הכל יחזור, רק השחקנים מתחלפים. ההיסטוריה חוזרת, הכל חוזר וחוזר וחוזר וחוזר. אין סוף, אין סוף, הכל חוזר. אני רוצה להביא מהספר, כתוב, יש ספר של חיים של שלום, רב חיים טויב, שהוא היה עבד בוצ'ן ברומניה. אז הוא מדבר, יש לו גם חלק על ההגדה, ובסוף ההגדה כתוב, ואתה הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המוות. ושם הוא מבאר את העניין של פרשת וישלח, של ויאבק איש עמו, ויגע בכף ירחו, שלחן כלי השחר. אז כתוב, אין לי פה חומש, כתוב שיעקב אבינו שואל אותו, אגיד אנא שמך. כך כתוב הפרשה, ואז המלאך אומר לו, השרו של עשיו, שקראו לי מיכאל, יש פה ממש, זה עוד נושא בפני עצמו, מה זה היה, אומר לו, שרו של עשיו, למה זה תשאל לשמי? הוא פירש רשי, רשי אומר, ששמו של המלאך משתנה לפי שליחותו. מה יש לך לשאול? היום קוראים לי זלמן, מחר קוראים לי זלג, מה זה יעזור לך, מה עכשיו קוראים את השם? תנו, אתה שואל את השם ואחר כך תגיד, הוא כבר יש לו שם אחר, זה לא אני בכלל. יש פה שאלה עצומה. ידוע שכל מלאך יש לו שליחות מיוחדת שהוא עושה. מלאך לא עושה שתי שליחויות כמו שראינו בפרשת וירא. מיכאל, וזה לא רק סתם שליחות, לכל מלאך יש לו מידה מסוימת. מיכאל זה מידת החסד, כתוב שמיכאל משפיע טובה לישראל. גבריאל זה מלשון גבורה, המלאך שעושה את הגבורות. רפאל זה רפואה. יש מלאך שקוראים לו אף ברי, ממונה על הגשם. איפה מצינו מלאך שיש לו כמה גוונים? השמות שלנו משתנים, מה?
שליח
אבל במלאכים זה לא, זה נכון, הוא שליח בתחום שלו. גבריאל בגבורה, עכשיו תעשה את הגבורה פה, מחר אתה עושה עם הגבורה שם, זה נכון, הוא שליח, ודאי שהוא לא, הוא לא, לא פרילנסר, הוא שליח, אבל עם המידה שלו. כתוב משמעות ברשי שאותו המלאך מדבר ליעקב בשם כל המלאכים. אין לנו שם קבוע. מה? לכל המלאכים אין שם קבוע? והוא אומר גם, למה זה תשאל לשמי? הרי יעקב כתוב בכל הספרים, הוא הבין ישר שזה שרו של עשיו, הוא הולך לפני הפגישה של עשיו, ויש פה איזה מאבק, מאבק נצחי, יודעים ששמו סמך מם, סמך מם א' למד, כולם יודעים את ה... הוא מבאר פה יסוד, יסוד מדהים, משהו מאוד מאוד מדהים, אולי זה כזה בגוון חסידי, אבל כדאי לשמוע את זה, מאוד מעניין. כתוב בגמרא במסכת סוכה שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יביא את העץ הרע וישחט אותו. צדיקים נדמה להם כהר גבוה ולרשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכים והללו בוכים. הצדיקים יבכו למה? איך יכלנו לכבוש הר גבוה כזה? והרשעים יבכו איך לא ניצחנו אותו? באזור שמחת תורה, סוכות, דיברנו הרבה על זה בכיוון אחר לגמרי, משהו אחר לגמרי. אז דיברנו מה זה הבחייה של הצדיקים. אני לא נדבר על זה עכשיו, זה משהו ארוך, מעניין, עם סיפור מדהים. שאלה של המערשו, המערשה שם שואל את השאלה כבר, מה, מלא הרשעים בוכים, ולמה הצדיקים? אז יש ביאור, זה כתוב בכמה מקומות, ואפילו דיברת על זה לפני כמה זמן, וניסיתי היום להיזכר, שהצדיקים יפקו כי מבינים שמה שהם זכו להתגבר זה לא בזכות כוחות עצמם אלא בזכות מה שהקשבוך הוא נתן להם סייע בידם. כמו שכתוב בגמרא, אם עלי הקדוש ברוך הוא לא עוזר נגד הצערה אי אפשר לעזור אפילו לצדיק הכי גדול. והרשע באמת בוכה, איך לא יכלתי כזה שטות על כזה כל מיני דמיונות, כזאת עבירה כזאת, מה נו באמת, מה... 5 דקות אחר כך יש לך משהו מזה, כלום. אתה לא מרגיש כלום, אתה מדבר עם כל מיני אנשים. מה יש לך מזה? תגיד, האמת, לא שום דבר, פשוט אני התרגלתי לזה. מה יש מזה? אין כלום. שומע כל מיני אנשים, נפגש עם הרבה אנשים, והקדוש ברוך הוא, כתוב בגמרא, הקדוש ברוך הוא תמה עמהם גם בעיניי יפלא. יש פה שאלה גדולה שצריך להבין. מה באמת הצדיקים בוכים? איך לא... התמאים, איך הם הצליחו לנצח את היצר? נכון שהקדוש ברוך הוא נותן בידם את הכוחות, אבל בוא נגיד ככה, למה הלך הזרזיר אצל העורב? יצר הרע מחפש פרטנר להפיל מישהו. אז מה אתה הולך לחפש את אל הצדיקים? לך אנשים שקל לך להכשיל אותם. נכון שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז כלומר, מה שאצל הרשע זה בכלל לא ניסיון, אצל העדינות של הצדיק זה ניסיון, כי זה לא מתאים מרוב העדינות שלו, לא מתאים לו, אז הוא יכול ליפול בכזה דבר. אבל ברור שהיצר פחות יבוא להכשיל אותך, מה אתה בוכה? הוא בא לבאר את זה על פי מה שהבעל שם טוב מסביר. הבעל שם טוב הסביר הרבה דברים בגמרא, הפשיט אותם בעבודת השם, הרבה דברים של הלכות ודינים. הבעל שם טוב לוקח את הגמרא, אם אני לא טועה זה נמצא בדף עין דלת או עין ה' במסכת שבת. הגמרא שואלת, שוחט משום מים מחייב? למה אדם ששוחט בשבת למה הוא חייב? אומרת הגמרא, משום צובע. משום צובע. אומר הבעל שם טוב, היצר הרע שהוא שוחט את העולם, למה מחייבים אותו? הוא עושה את השליחות. כתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ישחט את היצר הרע. מה? הרי ידוע שהקדוש ברוך הוא אמת, משפטו אמת, צור תמים פעלו, אין שום... המושג אמת בעולם, זה רק הקדוש ברוך הוא הביא את המושג אמת בעולם. אתה שלחת את היצר הרע להחטיא אנשים, אז גם אתה שוחט אותו, מה הסיפור? הוא עשה את מה שהוא צריך, מה? מה, למה אתה שוחט אותו? אתה רצית, ברת היצר הרע, שיהיה התמודדות. אז הוא מפתה אנשים לעבירה. אחרי את העולם הזה היה נעמה את כיסופה, אוכלי חינם, אם לא היצר הרע. מה הסיפור? כולם פה זה ממש רק לבוא לקבל דיווידנדים, גמרנו, איזה כיף, מה? יש התמודדות, אז אתה מקבל את השכר, אם אין התמודדות, אז מה קיבלת השכר? אז מה הסיפור הזה? אז תבין, הוא גם עושה עבודה מלוכלכת, גם צריך לסכסך אנשים, גם צריך ללכלך אותם בעבירות, ואחר כך גם שוחטים אותו. איפה הסיפור פה? מה זה פה? מה זה הסיפור הזה? אלא הביאור, אומר רב חיים טויבש, יש שתי דרכים ליצר הרע בעבודה שלו. יש שתי דרכים בעבודה שלו. יש לו שתי דרכים איך להפיל אנשים. יש לו שתי דרכים. יש לו שתי דרכים. יש לו דרך אחד, איך שהוא מפיל אנשים, הוא מראה בן אדם, זה העבירה, שמע, יש לך מזה הנאה, יש לך מזה תשוקה, יש לך פה, יש לך שם, זה נראה, וואי, זה פה, זה שם, אתה תהיה מזה, אתה תהיה עשיר, אתה תהיה פה, האישה הזאת כזאת, היא מדהימה, היא פה, היא לא... בקיצור, לא חסר למה היצר המצליח לסמבל, בסדר, אבל הוא מביא את הדברים כהווייתן. זה דרך אחת. דרך פשוטה, וזה הדרך של היצר הרע. יש עוד דרך ליצר הרע. שאצל הצדיקים והקשרים, מה תבוא, תגיד להם, האישה ככה, תודה רבה. ברוך אתה, אני מלך העולם שהכל יהיה מדברו. יש עוד דרך ליצר הרע. יש דרך, שם אצל הצדיקים והקשרים, אנשים שבאמת מאורגנים, לא יגעו בכסף של מישהו אחר. לא יזיקו לשני, לא ילכלכו לשני, לא כלום. איך אתה מפיל כזה בן אדם? איך אתה מפיל? אין. בן אדם כזה ישר שובד על עצמו, וזה הדרך שלו והכל. איך אתה מפיל אותו? איך אפשר? אתה לוקח את העבירות וצובע לו אותם בדברים טובים, בפעולות טובות. וואי, אתה מציל את העולם, אתה עושה את הדבר הכי טוב. זה צו השעה, צו פה, צו שם, צו כאן, צו לצו, קו לקו, זר שם, זר שם. הוא צריך לעבוד. הוא פה משקיע הרבה אנרגיות, צריך להביא אסטרטג, קריאטיב, לעשות איזה משהו, לבנות איזה תשתית, לבנות איזה פלטפורמה ברורה, איך לבוא לצדיק ולהפיל אותו. כל הגדול מחברו צריך לצבוע לו יותר חזק, צבעים גם, צבעים ככה משי משי, צבעים טובים, צבע טוב שידבר לבן אדם. אז הוא עובד הרבה הרבה יותר קשה. עכשיו, אומר רב חיים טויבש, מה שהקדוש ברוך הוא שלח את היצר הרע, שלח אותו, העבודה שלך זה רק להכשיל את האנשים, להביא את הדברים כהווייתם. ללכת ולצבוע את הדברים, להפיל אנשים צדיקים, על זה לא שלחתי אותך. אתה רוצה, תנסה להפיל אותם בצורה הרגילה, בצורה הלגיטימית, האורגינלית. לעשות כזה פויל שטיקים, על זה לא שלחתי אותך.
איך הוא יפיל צדיק?
תעבוד, תשגע אותו, תשגע לו את השכל. הנה כתוב הרי בגמרא, על הסיפור מתיה בן חרש, שניסו להכשיל אותו, בא איזה מלאך והתחפש כאיזה אישה יפה, ועד שהוא ביקש, הוא החליט שהוא לוקח, מכניס לו מסמרים לעיניים. ואם זה לא רבי מתיה בן חרש, אז יכל היום אחד להפיל אותו. אין לאף אחד פוליסה. אין לאף אחד פוליסת הגנה.
איפה יש לו יותר סיפור? להפיל צדיק או להפיל כבל?
ברור שלהפיל צדיק, מה זה מניות. הוא מקבל מזכורת 13 ו-14 על זה.
מה? אז מה אומר לו, אתה לא נשלחת לעשות דברים כאלה?
מה?
אז למה התוכחה כאילו על היצר הרע, למה אתה, הצביעה הזאת, למה אתה עושה את זה?
נכון, הפוך, הוא לא תפיל אותם בצורה הרגילה, בלי לצבוע.
אבל צדיק שצריכים לעשות...
הנה, אתה רוצה, מה אתה בן חרש? תן לך דוגמה, עכשיו נפל לי בראש הסיפור הזה. לא צבו שם שום דבר, זה לא היה נראה לו, לא שרה אימנו ולא רחל אימנו, לא אימנו. סתם אישה פרוצה, רומאית, לא יודע מה. כתוב הרי שפעם הכניסו לרבי עקיבא, שתי נשים שהקיסר הכי יפות שהיה ב... ופשוט, אז רבי עקיבא אמר לו, פשוט זה מגיל אותי, לא יודע מה. אחד מהתנאים, אני לא זוכר את השם שלו. אז כלומר, שייך להפיל, אין לאף אחד שום פוליסה. אין פוליסה, אין כזה דבר. מי שחושב שיש פוליסה...
יותר קל להפיל צדיק, אם יתרו גדול ממנו.
ברור, גדול. ובכל אופן, מה עושה היצר?
מה?
ובכל אופן מה עושה היצר? עושה את זה, עושה את הדבר הזה. אז זה מה שכתוב פה, זה מה שכתוב, שהצדיקים רואים אותו כהר גבוה ובוכים. הצדיקים רואים אותו, לכן הם בוכים. מה זה הר גבוה? מה ההר הזה? זה סימן, זה לא סימן למשל האווירה. מה זה ההר? אלא מה, הוא מסתכל על ה... וואי, פתאום הוא קולט בכלל איך ניסו לסמבן אותו, כל מיני, כאילו זה ככה וככה וככה, בכלל רק אחר כך הוא כותב איך לא נפלתי, כמעט יכלתי ליפול בכלום. ההר בדרך כלל, מה זה הר גבוה? הר גבוה, כתוב שישא עיני אל ההרים, זה האבות הקדושים. אז זה הניסה, כאילו פתאום הם תפסו שבגלל שהם כאלה צדיקים אז הפכו את כל העולם להפיל אותם ולא הצליחו, על זה הם בוכים, איך הצלחנו, מה זה, זה משהו. אבל הרשע זה נראה לו כמו חוט השערה, שערות זה תמיד כתוב ששערות זה בעולם הקבלי, בקבלה, בזוהר, שערות זה מותרי הגוף, כאילו שם זה הקליפות, זה הדברים הפשוטים, ישר, אתה רואה ישר תוך רגע שזה עבירה, שזה שלילי, איך, על זה הרשעים בוכים, למה נפלתי? אנחנו מגיעים פה עכשיו למעשה אבות סימן לבנים. יעקב אבינו, אף אחד לא יכול לחשוב שיעקב אבינו לא היה לו אף פעם יצר הרע, לא פה, לא שם. הוא היה בן אדם ככל הבני אדם בעולם. הוא היה צריך לעבוד על עצמו הרבה מאוד בשביל להתגבר. רק יעקב אבינו עשה הכנה גדולה לכל היהודים. לכל היהודים שירדו הכי רחוק, שיהיו בפסטיבלים הכי גדולים, במקומות הכי חשוכים, בסמטאות של פראג, באיפה שלא יודע מה, במקומות הכי תמאים שיכול להיות, איפה שיכול להיות, באודו, בתאילנד, יהודים ירדו הרבה פעמים, ירדו לבאר שחת, זה לא בדור הזה, לא רק בדור הזה ולא בדורות, תמיד היה, היו הרבה נפילות, אין פה מה כתוב בגמרא, ששאלו שם את רבה, למה לא במשיח, אז הוא אמר, עכשיו יום כיפור וחטו שם בנהרדה, ביום כיפור עצמו, כלומר תמיד היה נפילות, אבל יעקב אבינו עשה הכנה, מעשה אבות סימן לבנים, כל מה שהאבות עשו, הם כבר יצאו את התשתית שהילדים שלהם, כל הצצאים, כל מי שבשם ישראל יכונה, יהיה לו את הכוחות לקחת את עצמו ולהרים את עצמו בלי אנרגיות. הוא לא יגיע מתוך איזה עולם רוחני, לא מתוך איזה סיום מסכת, לא מתוך איזה התקדשות והתארות, מאיזה שמירת העיניים, מאיזה תפילות, מאיזה... אין, הוא מרגיש כלום. בן אדם שמרגיש שאין לו שום דבר, יש לו רק עכשיו חשק לעשות איזה עבירה, לעשות איזה משהו, לעשות איזה גניבה, לעשות איזה עונה, שום דבר. זה רק מה שמדבר אליו. וגם פה אתה תצליח להילחם, אתה תצליח להילחם ולא לעשות. היצר הרע בא ליעקב אבינו תמיד במלא דברים צבעוניים, צבע לו את הדברים האלה, תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה, זה דברים טובים מאוד. וואי, אתה הולך, אתה מתקן את העולם, אתה בונה עולמות, אתה ככה. הכל זה היה עד עכשיו, עד הרגע הזה, עד הרגע הזה שיעקב עכשיו בבריחה, בהכנה למפגש מעשיו, שומע שמגיעים מלאכים, הוא מתחיל לקבל קטנות המוחים, קטונתי מכל החסדים. כתוב שהמדרש מביא עליו, שאליו מלא טענות, הוא אמר 8 פעמים לעשיו, אדוני ועבדך, הוא הרגיש, אברהם אבינו ככה, אברהם, הסבא שלו, לא היה צריך להתמודד בכלי התמודדויות, אני צריך להתמודד, מה קרה לי? תמיד הייתי פעם בעל ביטחון. הישמח ישראל מאלכסנדר אומר, שהפחד של יעקב אבינו היה, מזה שהגיע לו יראה, אם אני מפחד מעשיו, אם אני מפחד, סימן שאני בעל עבירה. כי אם לא הייתי מפחד, אם לא הייתי בעל עבירה, לא הייתי מפחד. אם היה לי ביטחון גמור, לא הייתי צריך לחשוש מכלום. מזה הוא פחד, הוא פחד מזה שאני, הנה, יש לי פחד, סימן שיש לי זה בעיה. פתאום הוא התחיל לקבל קטנות המוחים. ואז כתוב בכל הספרים, בהרבה הרבה מספרי חסידות, באותו לילה מגיע היצר הרע, אותו יצר הרע שתמיד צבע לו את כל העבירות בכל מיני צבעים, בפעולות טובות, התחיל לשגע אותו בעבירות פשוטות שמשגעים בני אדם, אנשים רגילים ביפו, באקו, אנשים הכי נמוכים. פתאום יעקב לא מכיר את זה, מה זה הדבר הזה? אף פעם הוא לא, הוא לא ראה את זה. לא, פתאום הוא רואה מישהו חדש, הוא רואה יצר רע חדש, הוא אף פעם לא מכיר את היצר הרע הזה. הוא בא לנסות לשגע אותו, לשבור אותו, ואז הוא שואל אותו, תגיד לי, מי שמך? מי אתה? מה אתה? אף פעם לא זה, מה? אני אף פעם לא התרגל, אף פעם אני עכשיו, יש לי משפחה גדולה, יש לי זה, אף פעם לא נתקלתי עם כאלה ניסיונות. מה קרה לי פה? מה קרה לי פה? הרי אפילו כתוב שאצל אדם וחווה, הנחש, זה גם היה סמכמם, כן, אותו יצר רע, אמר לה, תשמעי, לא, אמרו לך לא לאכול מעץ הדעת, כתוב שזה היה ענבים. יש כשיטות, אז מה, הוא שחט לה איזה, נתן לה לשתות יין? לא, המיץ ענבים זה לא הענבים. מה שאסרו עליך זה הענבים. המיץ ענבים זה משהו אחר לגמרי, זה לא... ניסה לעשות לה פלפולים. פתאום אצל יעקב מחתים אותו ככה בשטויות, בזוטות של בורגס, שלא יודע מה, כל מיני מקומות באירופה מגילים הם אותו. מה? הוא לא מבין מה זה. מה אתה רוצה? אז אומר לו המלאך ליעקב, למה זה תשאל לשמי? אין לנו שם. הכל כפי השליחות. מה זה אין לנו שם? אני באמת, השליחות שלי, השם שלי באמת, זה להפיל אנשים כמו שצריך, בצורה פשוטה, תעשה את העבירה הזאת, תפיל. זה השם האמיתי שלי. מה שעכשיו אני מפיל אותך, אני רוצה להפיל אותך, אני מנסה להפיל אותך, זה השם האמיתי שלי. זה השם האמיתי שלי. זה שכל מה שעכשיו הכרת אותי, עד עכשיו לא הכרת אותי. הכרת אותי בכל מיני דברים שהסתפקת, אם זה נכון לעשות ככה או לא, כי צבעתי לך את הדברים בכל מיני צבעים, בכל מיני דמיונות, שאתה הולך לעשות פה פעולות גדולות ונשגבות, שיסילו את העולם, שיקדמו את העולם לקדוש ברוך הוא. עד עכשיו הכל זה היה שקר, הכל זה היה כאילו, זה היה הכל פרסומות באלמה, זה היה שטויות. פה, שם אני לא הייתי אמיתי. השם האמיתי שלי זה השליחות. זה השליחות עכשיו, להפיל את האנשים בדברים הקטנים. זה השם האמיתי שלי. אבל אין לי, השם שלי לא מתחלף, זה השם שלי. זה עיקר השליחות. ואז הוא אומר לו, שלחני כי עלה השחר, הגיע זמני לומר שירה. למה עד היום לא אמרת שירה? עד היום לא עשיתי את השליחות שלי. עד היום רק צבעתי לך את הדברים בכל מיני דברים. ניסיתי להפיל אותך פה. לכל בן אדם יש את היצר הפרטי שלו. ניסיתי להפיל אותך, אבל לא עשיתי את השליחות. היום בלילה הזה ניסיתי להפיל אותך באמת בדברים האמיתיים, בדברים הפשוטים, הקטנים, ולא הצלחתי, אבל זה עשיתי את השליחות שלי. עכשיו אני הולך להגיד שירה. הדברים האלה, דברים שלא היו, זה לא דברים חדשים. ידוע שהבעל שם טוב, שניסה לעלות לארץ ישראל, אז באיסטנבול, שם הרי הוא הגיע עד איסטנבול ושם הוא חזר. כתוב שידוע הסיפור שאוכלי אדם, היה אנשים רעים, תפסו אותו, קשרו אותו. וכתוב זה גם בדגל מחנה אפרים, גם רבוך ממז'יבוז' הנכדים, כולם אומרים, הוא אמר לבת שלו ולרב צבי הבן שלו, שהוא פשוט, הקדוש ברוך הוא השכיח ממנו את כל המדרגות, והנכדים שלו מספרים שהיצר רע, היה לו תקופות של חשיכה, היצר רע נתחיל לשגע אותו, להפיל אותו בכל מיני עבירות פשוטות, שמי היה מאמין, איפה הבעל שם טוב נמצא? והוא עמד והתנגד לזה. כתוב אפילו שרב צבי, הבן שלו, הזכיר לו את האותיות א' ב'. כלומר, הוא שכח. לפעמים הקדוש ברוך הוא מוריד את הצדיק עד למטה, 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 בשביל שגם הצדיק יבוא ויתקן ויתגבר בכזה מקום, ינצח את היצר. מעשה אבות סיוון לבנים, שיהיה כוח לכל היהודים, בכל הדורות, שגם יהיו במקומות הכי הכי חשוכים, הכי הכי קטנים, שגם משם יהיה להם כוח להתרומם. זה הנושא של המאבק, מאבק הנצחי שיש לנו בכל הדורות, בכל הדורות עם אדום. זה לא רק אדום, זה לא מישהו פיזי, אומות פיזיות. יש ויכוח בשמיים בין שרו של עשיו, יש ויכוח גדול בין שרו של עשיו לבין ארץ ישראל, לבין עם ישראל. יש פה עריכות של זה במלבים, אבל לפני שנגיע למלבים שבזה נסיים, אני רק אגיד בכמה מילים, היה פה מאבק ברמה כזאת שבעצם היה התגברות של שרו של עשיו, הוא התגבר, הצליח, נגע בכף ירחו של יעקב, הוא הצליח להוציא תגיד מהמקום, ובכל אופן הצליח לעשות משהו הצליח לעשות, ובכל אופן יעקב המשיך להתאבק ולהתאבק ולהתאבק, אפילו שלא היה לו כלום, כבר לא היה לו שום, 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 כמו שראינו, כמו שדיברנו לפני ממש כמה דקות, לא היה לו שום, הוא הרגיש, לא היה לו שום אנרגיות רוחניות שאיתם הוא יכול להתאבק, בכל אופן, לא, לא, אני לא מבטר, אני לא מבטר, אני ממשיך הלאה. ואת התשתית הזאת יעקב אבינו יצר ובנה בשביל כל הדורות שלנו, בשביל כל אחד, אין בן אדם, זה לא משנה אם הוא ילך עם פרק או עם קפטה, עם שטריימל או עם שלוש עם טרנינג או עם מכנס, כל בן אדם יכול ליפול, אין שום ביטוח, מי שיגיד שיש לו ביטוח, אין שום בן אדם, זה לא משנה איפה הוא נמצא, הוא תפקיד כזה או בתפקיד כזה, יעקב אבינו, ואז אתה יכול ליפול, יעקב אבינו נותן לך את הכוח תמיד לבוא ולהגיד, אין, אני לא מבטר. אני לא מבטר אפילו שאני מרגיש, פעמים אדם מרגיש, אין לו מצב רוח. כשאדם אין לו מצב רוח, אין לו מצב רוח. זה פה הוא בורח לכל מיני הדמיונות של הנאות שנותנות לו איזה רוגע להרגיע את המרירות שלו. ושם אדם צריך, שאין לך אנרגיות חיוביות, שם אתה צריך לבוא ולהקום מהכוח של יעקב אבינו להגיד, לא, אני לא עושה את זה. אני לא עושה את זה. זה יכול להיות בממון, זה יכול להיות בהרבה דברים, לא חסר דברים לא טובים לעשות. אני חייב לצטט לסיום כמו שישר כמה דקות בודדות, יש מחלוקת מה זה היה גיד הנשה. מחלוקת גדולה, יש תשלה, אשלה ועוד כמה שטוענים שזה, אם נצטט את זה בקצרה, בוא נצטט את זה מאבר מים חיים מביא את זה וגם אשלה. כתוב שכל גיד וגיד זה כנגד משהו בעם ישראל, הגיד הזה הוא כנגד תשעה באב, כנגד היום של תשעה באב. והנה הוא כותב בזוהר הקדוש, כי שסה גדי האדם הם כנגד ימות החמה, כל אחד מיוחד נגד יום אחד, והגיד זה מיוחד כנגד תשעה באב, שבו נתגבר הקליפה וחרבה בית מקדשנו ודברתנו, ומיום מיותו אין טובה בו שהוקבה בו בחייה לדורות מכבר מדור המדבר, והכל מפני שחיות הקודש אז מצער ורפתה בו אחיזת החיצונים והחתית ישראל אז לבכות עד שנקבע לדורות, ועל כן נסר לאוכלו לכל בר ישראל מפני המתת חיות הקדושה שבו והתרבות חיות החיצונים. זה כמו אוכל תמה, זה כמו שאדם יאכל טרפה, אדם יאכל בשר לבן, ואדם מהאוכלו ידבק בו ניצוצי הרע ויחתיו כתם כל מחלות הצורות כנודה. זוהר הקדוש שמיני פרק ממלף פסוק א', וזה הלכה, זה בקטעים א', והוא כותב שאפילו שיעקב אבינו נתרפא, נתרפא הגיד הזה מטומתו, עדיין זה אצל יעקב אבינו, אבל עדיין לכל יהודי שיתקרב ויוכל את זה עדיין נשאר בו הטומאה. יש שיטות גם במלבים וגם רואים שזה היה שהנושא של הגיד הנשה זה לא גיד ספציפי, אלא זה עבר הברית המילה, זה כתוב בספורנו במפורש, ולמלבים יש על זה עריכות עצומה, אני לא יכול להעריך את כל העריכות של המלבים, אני אגיד כמה מילים, יצטט, המלבים יש לו לשון פיוטית, בטח הביאו פה מלבים במקום הזה, הציבור שנמצא פה זה ציבור של אוהב מחשבה, של חשיבה, אז בטח אתם מכירים את הסגנון של המלבים. אז אני רוצה, המלבים אומר ככה, ויאבק איש עמו בפועל ממש, אני לוקח קטע קטן כי הוא מעריך פה, לא בחלום, כי הלא היה צולע לריחו, רק נתאבק עמו כדרך אנשים הנאבקים יחד, לראות מי חזק בכוח הגוף מחברו. וכאשר לא יכול להפיל את יעקב על ידי חוזק הגוף, כי היה יעקב חזק ועצום ממנו, ניסה בתחבולה להפילו על ידי שיקעו ברגלו, בירחו להפילו על ידי תחבולה. ואז תקע כף ערך יעקב. זה היה דבר אחד. נקע כף ערך יעקב, ואז יעקב המשיך להתאבק עמו, ואולי אחר להפיל אותו. מה היה? מה קרה? מה קרה? הוא הבין, יעקב הבין שניתן ליצר הרע רשות להפיל אותו. מה הוא עושה? יעקב החליט שהוא, אין, הוא הבין שהוא רוצה להחתיא אותו, הוא הולך לשמור על הנשמה שלו, אין, אתה לא תחתיא אותו, אתה רוצה, כך תשבור את כל הגוף שלי, אתה יכול לקחת את כל הגוף שלי, את הנשמה היהודית שלי, היא תישאר תאורה, אתה לא תחתיא אותי, לא תצליח להפיל אותי, גם תרצה לעשות מה שאתה רוצה, את הנשמה שלי אני לא אתן לך, זה מה שהוא אומר פה. אז הוא והכין את עצמו להפשיט את החומר מעליו, ותישאר נפשו לבדו מתבודדת עם האור העליון הרוחני, שעיקר שם יעקב ומשה לא נאמר על החומר שהוא רק הלבוש של יעקב, אלא מה? על הנשמה. ואז הוא התחיל להפשיט את החומר, רק מה? עד שהוא הגיע לעבר הברית, שם הוא לא יכול להפשיט, כי זה חייבים להישאר, חייבים בשביל קיום המין האנושי, הוא חייב להישאר. רק הנקודה הזאת, זו הנקודה היחידה שבה הוא היה חייב, יעקב אבינו, להישאר מחובר לחומר, ושם נשאר מאבק, המאבק הנצחי. בנושא הזה שעשיו, האדומים, העולם המערבי, מנסה להפיל את עם ישראל עד עצם היום הזה. שם יש לעם ישראל, נשאר לו אחיזה. זה המאבק שיש לנו עד היום, רואים בכל הדורות, תמיד מה שהפריע לגויים, לאדום, למערב, זה מה שהפריע להם. לישמעאל לא ראו שזה פעם זה מה שהפריע להם. אבל במערב ראו תמיד, תמיד, שזה הנקודה. איך להפיל, זה מה שהפריע. איך להפיל את עם ישראל בדברים האלה. אז יש לנו, כתוב בספרים הקדושים, שהקריאה מעוררת את הזמן, קריאת הפרשיות מעוררת את האורות. בפרשה הזאת היה מאבק וניצחו, ניצחו. כל אחד יכול לקחת את הדבר הזה הלאה ולנצח את עשיו בדרך שלו. תודה רבה.